ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל ארמי מפדן ארם, אחות לבן ארמי לו לאישה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי יקראי, ויתר להשם ואתה רבקה אשתו. יצחק נעקד על גבי המזבח, מסר את נפשו ומוכן למסור את נפשו, וכל הדורות כולם נשענים על החסד, על המסירות נפש של יצחק. זכור רק ידעת יצחק, אנחנו אומרים. אז אחרי שהוא מסר את נפשו לעשות רצון קונו, ומוכן היה להיות קורבן להשם, הוא לא היה צעיר, הוא היה כבר בן 37, ולכן כל הדורות כולם מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעת צרה, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכור את עקדת יצחק. והנה הוא בעצמו, אחרי שהוא עושה את המסירות הזאת, הקדוש ברוך הוא לא מסייע לו. כל הדורות נשענים על זה, והוא בעצמו מתחתן ונושא אישה, והאישה קרה. אחר כך, ויראה בארץ. למה זה קורה? כנראה שאנחנו צריכים להסתכל במבט אחר על האיסורים. האיסורים זה לא עונש. איסורים זה אתגר. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם את הצדיקים, והוא מעמיד אותם באתגרים של התמודדויות, ועל ידי זה הוא מרומם אותם. ולכן גם שיצחק מסר את נפשו, היה מוכן למסר את נפשו, מאף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים והתמודדויות כדי להעלות אותו למדרגות עוד יותר גבוהות. כל צער שאדם נפגש איתו, כל איסורים שאדם פוגש, הוא צריך להסתכל על זה כאתגר, קושי, שההתמודדות הנכונה איתו מעלה אותו למדרגה יותר גבוהה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, למה האימהות היו עקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. הוא רצה שאבות יתפללו. אז שרה לא יולדת עד שמסתכנת, רבקה עקרה, רחל. למה היו האימהות עקרות? כדי הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים. אנחנו מזה לומדים שהצרות הן בשביל התפילות, לא התפילות כדי לסלק את הצרות. בדרך כלל חושבים, יש צרה, מה צריך לעשות? צריך להתפלל כדי שיסלק את הצרה. והנה חכמנו זכרונם לברכה אומרים שהצרות זה בשביל שיתפללו. הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים. התפילה היא מרוממת את הצדיקים ממעלות מאוד מאוד גבוהות. כשיש איזה קושי וזה מעורר את הלב לבקש מכיר את הלב, והצדיקים יודעים להתפלל באופן הטהור והזך ביותר, והצדיקים שמתפללים הם לא רק, הם מבינים שכשיש צרה חיצונית, זה אומר שיש משהו יותר פנימי, ושצריך לרומם את הפנימיות, שהיא גורמת בעצם את הצרה החיצונית. ועל זה, הם עושים תיקונים מאוד מאוד גדולים, וכשהם מסכנים תיקונים בעצמם, זה תיקון של כל העולם כולו. כי הם צדיק יסוד עולם. מתקנים את היסודיות של העולם, אז כל העולם מתקן על ידי זה. זאת אומרת, התפילה היא מטרה. התפילה היא לא אמצעי בשביל להשיג הישגים, בשביל להשיג תוצאות. התפילה היא מטרה. התפילה היא עבודת השם. התפילה היא עבודת הקורבנות. כמו עבודת הקורבנות, שעבודת הקורבנות עניינה היא להיות, להביע את קרבת השם. להקריב אל השם, ועל ידי זה מתקרבים אל השם. על ידי שאנחנו נותנים משהו לקדוש ברוך הוא כביכול, מקריבים אליו, משרתים אותו, עובדים אותו. העבודה הזאת מדבקת אותנו, מרוממת אותנו, מקרבת אותנו לריבונו של עולם. וזה גם, התפילה. התפילה, כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתעלה. ביתר יצחק לנוכח אשתו, כי הכרה היא, רבי יוחנן מפרש, ויתר הוא התיר המון המון בקשות, שפע, שפע, התפלל המון המון, עוד ועוד ועוד, קבל השם, חזק ואמץ סביבך וקבל השם, הרבה תפילות. זה הפירוש של המילה הזאת, לפי רבי יוחנן. ויש לקיש אומר, שזה כמו אתר, כלומר קף כזאת של תבועה, שמהפכים את התבועה. זאת אומרת, שהוא עשה מהפכה על ידי התפילה שלו, כי רבקה לא הייתה יכולה בכלל ללדת. היה בעיה שאי אפשר היה ללדת. ועל ידי התפילה, אז הוא הפך את הטבע, שינה את הטבע. רבי יוחנן אומר שירבה בתפילות. ריש לקיש אומר שפירוש המילה הזאת, שעל ידי התפילות האלה הוא עשה מהפכה. נראה לי שזה מבטא רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש הוא בעל תשובה. הוא עשה מהפכה בחייו. הוא היה מקודם ראש הליסטים. ואחר כך הוא נהפך לתלמיד חכם עצום. וגם סוג של תלמיד חכם מיוחד, שהוא היה מנוזר מהחיים, ומאוד מאוד כזה, כמו שבלתי תשובה, שהחיים החיצוניים הם מתרחקים מהם מאוד מאוד. רבי יוחנן הוא היה בחינה של צדיקים גמורים. אז כל אחד ביאר את הביטוי הזה, את התפילה של יצחק, לפי המהות שלו, שיש לה כאיש הוא עושה מהפכות. ושניהם נכון. זאת אומרת, עניינה של התפילה יכולה לעשות באמת גם מהפכות, גם שינויים בטבע, וגם שפע של בריאות וכו'. התפילה זה אחד משלושת העמודים שעליהם העולם קיים. שלושה ויצחק הוא בחינת עמוד העבודה. כי הוא מקריב את עצמו קרב, מוקרב לריבונו של עולם, אז זה העבודה, זה שיא של העבודה, של עבודת השם, של פורמן להתבטל כלפי ריבונו של עולם. ונחלקו הרמב״ם והרמב״ן, נחלקו עם עבודה, עם התפילה, עם מדאורייתא, או התפילה עם מדרבנן. הרמב״ם אומר שעיקרה של התפילה היא מהתורה. אשר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. איך אפשר לעבוד עם הלב? עובדים עם הידיים. לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. איזה עבודה שבלב? אומרים חכמים, זו תפילה. זאת אומרת, כאן הפסוק מלמד אותנו שיש מצווה להתפלל. התורה לא אמרה לנו פרטי המצווה, אבל עיקר תפילה מדאורייתא, כך אומר הרמב״ם. הרמב״ן אומר, מה מכל דברי חכמים אנחנו מוצאים שתפילה דרבנן, שתפילה לא דאורייתא. אז מיישבים את הרמב״ם שראה שנוסח התפילות, שלושת התפילות הן כמובן דרבנן, רק עיקר התפילה היא דאורייתא, שכל יום אדם צריך להתפלל איזו תפילה שהיא, לא דווקא בנוסח שתקנו חכמים, איזו פנייה לריבונו של עולם, אדם מצווה להתפלל בכל יום. אני התבוננתי פעם לחשוב, אולי מה שני הצדדים האלה של ההסתכלויות, האם התפילה היא דאורייתא או תפילה דרבנן. הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת, אפשר להתפלל בלי שהקדוש ברוך הוא נתן לך רשות להתפלל אליו? אתה יכול להיכנס לבית ראש הממשלה או נשיא, ולהגיד, אני רוצה להגיד לך כמה שבחים, אני רוצה לבקש ממך בקשות, אני רוצה להודות לך על הדברים הטובים שאתה עושה, וצריך רשות להיכנס. לא כל אחד יכול להיכנס, אפילו שרוצה לעשות נחת רוח לראש הממשלה, אבל צריך רשות כניסה. אומר הרמב״ם, אם לא התורה אומרת שאתה יכול להתפלל, אין אפשרות להתפלל ככה סתם. אפשר. צריך שזה יבוא מציווי השם, שקדוש ברוך הוא אומר תתפלל, ואז התפילה היא באה מכוח שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. באמת הרמב״ם מעלה את התפילה למקום דאורייתא, כן? דאורייתא. ראיתי פעם שהרבי יוסף בר סולובייצ'יק, הוא אומר שהרמב״ם גאל את התפילה, יצאה התפילה כאילו עניין צדדי, והוא הוציא אותה מהמקום שלה והכניס אותה למקום מרכזי, עכשיו הוא הפך אותה למצווה דאורייתא. הרמב״ן אומר, עיקר עניינה של התפילה זה שיבוא מאדם. זה התפילה. כל המצוות כולם זה ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. תפילה שני, תפילה זה דבר שצריך שבא מהאדם. לא שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אלא מעצמנו. אמנם יש גם לתפילה בעצם, אני חושב, גם מודה הרמב״ן שמקמים מצוות דאורייתא והרותם בחצוצרות, כן. יש צרות, כשיש צרות, אבל סתם עד התפילה, כן, בתור עבודה רגילה, זה מוכרח להיות מתוך, שבא מלמטה, שבא מפנימיות של האדם, לא מציווי חיצוני, חיצוני עליון, כמובן ניסה מאוד מאוד, אבל שיבוא מתוך תוכו של האדם. אז עניין התפילה, עמוד, שאחד משלושת העמודים שעליהם העולם קיים, זה עניינה של התפילה. אדם מהרמב״ם ומהרמב״ן ביחד, שני הצדדים, התפילה מקבלת משמעויות מאוד מאוד גדולות. מצד אחד, זה מכוח הציווי האלוקי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואנחנו מכוח זה פונים אליו, והקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה ומתווה לתפילתם של צדיקים, מתפלל לתפילות. ומצד שני, זה בא מעומק העצמיות של האדם, שהוא מרגיש את החיבור אל ריבונו של עולם, את הדבקות ואת המשיכה לריבונו של עולם. וכוחה של התפילה כוח מאוד גדול. אני רוצה להביא כאן לדברי הרב על התפילה. אומר הרב באורות הקודש, מסתכל בעמוד מבית, אורות הקודש חלק ג' מוסר הקודש. היכולת האלוקית, אומר הרב, בחפצו קשורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. אין לו מגבלות. היכולת האלוקית בחפצו קשורה. והיכולת האנושית, אבל אדם, לא כל מה שאדם רוצה, הוא יכול. הוא יכול לעשות. הוא יכול לרצות מכאן ועד להודעה חדשה. הוא רוצה היום ללמוד את כל הש"ס ביום אחד. הוא רוצה, לא יכול. הוא רוצה לעשות חסדים גדולים מאוד. הוא רוצה לעשות הרבה דברים. הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף. הוא רוצה, יש לו המון רצונות לבן אדם. הוא רוצה שהוא יהיה חזק. הוא רוצה. נשאר ברצון, כמו שאומרים. לא יכול להוציא את הרצון מן הכוח אל הפועל, כמו שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. אין לו מגבלה. אבל היכולת האנושית, אומר הרב, נועדה היא לבוא לעמידה האלוקית הזאת, כלומר, בעצם היא מיועדת לבוא לעמידה האלוקית הזאת, להיות קשורה בחפצו. אני אמרתי אלוהים אתם. כלומר, המטרה של האדם זה להיות כל כך מחובר לרצון השם, שהרצון שלו הוא נעשה רצון פועל. ככל מה שאדם מחובר, שרצונו של האדם הוא יותר מחובר לרצון השם. על כן, לא נשלל לגמרי רושם זה של יכולת החפץ מהאדם. היכולת. זה לא נשלל לגמרי, והוא הולך ומוכר, עד כדי המידה של ותגזור עומר ויקם לך. כלומר, אדם יכול להתקדם בשכלול רצונו, שהוא משכלל את הרצון שלו מאוד מאוד מאוד, והוא מתאים את הרצון שלו לרצון השם, עד שהרצון שלו כל כך נהיה גבוה, כל כך נהיה מחובר לרצון השם, ורצון השם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה קורה. אז גם אדם יכול להגיע למגדרת של צדיקות כזאת, של ותגזור עומר שהוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים כביכול. זוהי מידת הצדיקים, ולפי צדקו של האדם הוא מדמה ליוצרו. כמה שהוא יותר צדיק, אז הוא מדמה יותר ליוצרו. יוצר קול בעומר, הוא יכול ליצור בדיבור. ואין אדם בעולם שלא יהיה בו קורטוב של צדיקות. הרי כל אדם יש לו משהו מצדיקות, מדרגות בצדיקות, אבל קצת צדיקות יש לכל אדם. אז אם יש קצת צדיקות לכל אדם, אז יש לו גם קצת כוח ברצון שלו לפעול לפי הקצת הזה. המיעוט הכמותי הזה הוא היסוד האיכותי שלו. בעצם היכולת ליצור, כוח הרצון שהוא כוח שיוצר, כוח הרצון הטוב שיש לו לכל אדם, שיש לו קצת צדיקות, זאת אומרת, יש לו קצת רצון טוב, קצת רצון שמותאם לרצון השם, והקצת הזה, קוראים לזה באופן יחסי, יש קצת יותר מקצת, הקצת הזה הוא עיקרו של האדם. זה עיקר האדם, היכולת שלו לפעול באופן כזה שרצונו הוא פועל. זה היסוד האיכותי שלו, שהוא פועל ברצונו על כל היקום, והוא גוזר ומקיים מבחינה מסוימת, כן? וממנו יצמח הכל. והוא היסוד החיוני של הלוז, אשר ממנו יקום ויפרח בתחילת המתים. זאת אומרת, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. כלומר, אני רוצה שאדם יתאים את עצמו ויהיה קרוב לשם כל כך, שרצונו יפעל, יפעל בגדלות. וכל אחד הוא קצת קרוב לשם, קצת צדיק, אז הוא קצת פועל. ואיך הוא פועל? הוא פועל על כל העולם. אומר הרב, אני קורא כאן חלק מדבריו. בעמוד ממזיין. מה שנודע רק ליחידי סגולה, יוודא לכל. ותואר הרצון וחוסנו, מנתותו בעוזו לסוד אלוה, זה ירוש מגדלי התרבות העתידה. כלומר, הכוח של הרצון, הטהור והחוזק שלו, שהוא פונה לרצון השם, הכוח הפעולה הזאת, זה ירוש מגדלי התרבות העתידה, שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם, בשביל העולם כולו, וביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ראש מגדלי התרבות. כלומר, התגלם בעולם, הכוח של האדם שיכול להתחבר לרצון השם ולהיות, לאדם יש כישרונות שונים ויכולות שונות, כישרון אומנותי, כישרון לימודי, כישרון מדעי הרוח, מדעי הטבע, כישרונות שונים, כל אחד. יש שיא, זה הכוח הרצון. כוח הרצון הפונה המתוהר, שהוא, ואז מתגלה הכוח שלו, כוח לפעול, הוא פועל, פועל על כל העולם כולו. זה עוד יתגלה, זה ירוש מגדלי התרבות, שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם, בשביל העולם כולו. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אומר הרב, התפילה היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אמנם הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל, ושל התוכן האלוקי הממלא את נשמתו. כלומר, זה אדם מתפלל, מאוד רוצה, זה דבר גדול, אבל לפי המקום הרוחני שהוא נמצא בו, ואז מתוך זה באה התפילה, כגודל המקום הקדושה, כן? אז זה פועל יותר. ותפילתן של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו. מה אתר זה מהפך את התבואה בגורן? זה המאמר חזה שמקודם הזכרנו. אף תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. כנראה שזה ציטוט גם כן של דברי חזה. האם על ידי שאנחנו מתפללים, אנחנו שיכולים לשנות את הטבע של רצונו של הקדוש ברוך הוא? פילוסופים לא מבינים את זה, לא יכול להיות. מה שאתה עושה זה, יש הקדוש ברוך הוא קבע שככה צריך להיות, מה אתה יכול לשנות על ידי שאתה מתפלל? לא מבינים שכוח הרצון של האדם, בעצם זה ניצוץ מכוח הרצון האלוקי. הרצון האלוקי שברא את העולם, הוא נמשך אל האדם, וכוח הרצון של האדם, כוח הבחירה של האדם, זה המשך מכוח הבחירה האלוקית. לאדם יש ניצוץ כלשהו מהמקור העליון, מריבונו של עולם. וכיוון שהוא שייך לרצונו של השם, אז ממילא גם, כיוון שרצונו של השם הוא רצון פועל, רצון חופשי, רצון שלפי הרצון נפעלת המציאות, כך גם האדם ברצונו הוא פועל. וזה מדרגות, מדרגות לפי לפי התרוממותו של האדם. כמה גדול הוא הערך של תפילת ישרים, כמה ראוי לעולם התרבותי שיצמא לתפילה זכה, כמה צריכה היא ההתקדמות לפנות כל המכשולים המונחים על אורחות התפילה, כדי ליהנות מזיו של מעלה גנוז בה, וזה בו יבוא. הרב מאמין, זה בו יבוא. כלומר, אנשים צריכים לדעת כמה גדולה היא התפילה, כמה היא מרוממת, כמה זה מקרב את האדם, שאדם מתעלה בתפילתו. וזה ליהנות מזיו של מעלה, שזה עניינה של התפילה. וזה עניינם של ישראל, הכל כל יעקב. שישראל יש להם את הכישרון הזה של התפילה. וכישרון של הרצון הפועל. אז בשביל שבאמת התפילה תהיה תמיד יותר כמו שהיא צריכה להיות, ואם היא תהיה כמו שהיא צריכה להיות, אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, זה חייב שהתפילות ירוממו אותנו. כל יום, כל תפילה שמתפללים, מתקדמים, מתעלים. צריך לעבוד על זה. תתכונן לקראת התפילה, תתכונן לעמוד לפני השם. אדם נכנס לבית המדרש, הוא צריך להגיד, אני נכנס עכשיו להרגיש שאני נכנס למקום רוחני, למקום של קודש. להרגיש תחושה כזאת. עומד לפני השם. אדם צריך לדעת מה קורה איתו, כשהוא עומד עכשיו לפני השם. הוא עומד לפני השם, ריבונו של עולם, בכל מקום נמצא. ואדם עומד לפני ריבונו של עולם, ומדבר אל ריבונו של עולם, כי הוא יכול לריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא שומע תפילה. והוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה בתשובה, הוא רוצה לרפואה, הוא רוצה לעשות את כל הבקשות. למעלות את כל הבקשות. אבל עניינה של התפילה זה לא בקשות. לא רק בקשות. עניינה של התפילה זה התחברות לריבונו של עולם. בשבח, גם הבקשות הן בעצם, עיקר הבקשות הן צריכות, הן משמעותם, הכרה בתלות שלנו בריבונו של עולם. כלומר, אם אנחנו מבקשים, מהקדוש ברוך הוא חונן הדעת, אז אנחנו בעצם, מה אנחנו אומרים? שהדעת היא אצלו, ושממנו הכל נמשך. וזה שוב פעם גילוי שפחו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מבקשים, אנחנו כאילו מבטאים את העניין הזה, שמאיפה יש דעת, מאיפה נמשכת הדעת אלינו. ריבונו של עולם. הרצון שלנו לשוב בתשובה, הרצון שהוא סלח לנו, שהוא יגן אותנו, שהוא ירפא אותנו, שיברך אותנו בברכת השנים, כלומר זה הכל ממנו. זה בעצם כל ברכה וברכה ביטוי שהקדוש ברוך הוא הזן ופרנס לכל, הוא המרפא, הוא המחזיר בתשובה, הוא מקבץ נדחי ישראל, הכל, הכל ממנו התברך. כל התפילה היא התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, הכרת גדולת הקדוש ברוך הוא, וההתבטלות הזאת מחברת אותנו אליו. היכולת שלנו להתבטל היא מגדילה אותנו. אנחנו מתבטלים, אבל לא מתבטלים, אנחנו מתגדלים, כי אנחנו מתקרבים אל האור, ומוארים יותר באורו של הקדוש ברוך הוא. הפרטיות שלנו מתבטלת, אבל האור שמאיר עלינו גדל והולך, אנחנו נהיה יותר גדולים, אבל לא גדלות של הפרטיות שלנו, אלא גדלות של הקדוש ברוך הוא שממלא אותנו בגודל, באור. זה עניינה של התפילה. אנחנו ממשיכים. אמרנו, הזכרנו את זה, והיא רעה בארץ. רואה מאיר, אומר, כתוב כאן, והיא רעה בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. כאן יש הזכרה שהיה עוד רעב, חוץ מהרעב שהיה בימי אברהם היה כאן עכשיו רעב, שני רעבים יש, שני רעבון. הוא אומר, יש רעב גשמי, שאין לחם, אין מה לאכול, ואין מים לשתות. ואדם מרגיש צמא ורעב וסובל מזה סבל גדול, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. אני שמעתי מאמי זיכרונה לברכה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה ברוסיה, היא הייתה במאבי, זיכרונה לברכה, היה רעב, לא היה מה לאכול, ואנשים ממש מתו ברחובות, אנשים שחפו מתים ברחובות, מרעב, מרעב, צמא. השלבים האלה של צמאון, זה מין מצוקה נוראה, שאדם צריך לאכול, צריך משהו לקיים את עצמו, צריך לשתות, לא יכול בלי זה. מרגיש צורך. יש גם, אומר רמייר, אנשים, אנשי קודש, יש להם צורך במזון רוחני. וכשזה חסר להם, הם מרגישים צמאון נורא. יש להם סוגיה שלא מובנת לגמרי, וזה קשה להם, והם לא יכולים למלות את נפשם, וזה גורם להם סבל. מספרים על הגאון מווילנה שהיה לו איזה דבר בזוהר שהוא לא היה מבורר לו לגמרי, ושבועיים זה מאוד מאוד הציק לו כך. כי כמו אדם שרעב ואין לו אפשרות לאכול. הוא צובח מרעב וממצמה. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, צמאון, סוג של צמאון כזה. משהו טבעי. כלומר, אנשים שמתגדלים ונהיים אנשי קודש, אנשי תורה, מתרגלים לגדלת כמה הנשמה זקוקה למילוי, למזון רוחני. וכשחסר להם המזון הרוחני הזה, הם מרגישים כמו רעבים, צופחים, רעבים, רעבים צמאים. ברוחניות אפשר להגיד שהרעב זה משהו ששייך לגופי תורה, הלכות, והצמה, זה אמונה, רוחניות, מחשבות, יש צמאון, יש רעב. צריך להרגיש את החוסר הזה, שאדם מפתח את עצמו כל כך אהבת התורה, והבנת כמה היא ממלאה את הנפש, וכמה היא מרוממת, וכמה בלי זה אדם הוא חסר. אז מתפתח רעב רוחני, וצמא, צמא רוחני. כתוב ויהי, כל הפנקום שכתוב ויהי זה לשון צער. ויהי רעב, אז הוא מדייק, האור המאיר, ויהי רעב, יש צער שהרעב הוא בגלל הארציות. כשחסר אוכל אז מרגישים, וכשחסר הוא לא ארציות אלא השמיימיות, רוחניות, לא מרגישים, לשון צער. צריכים להרגיש את החיסרון הרוחני, כמו החיסרון הגשמי, לא פחות. מי יותר חשוב, הנשמה או הגוף? נשמה, כוחות הרוחניים. אז כשלא חסר מה שהיא צריכה, זה חיסרון יותר קשה, יותר גדול, מאשר חיסרון של צורכי הגוף. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, ארץ פלישתים זה ארץ ישראל, חבל עזה זה ארץ ישראל. למה זה שם תוסס כל כך? כי זה לא מקומם שם. הם מציקים לנו כדי שאנחנו נסלק אותם. זה ארץ ישראל, ארץ פלישתים זה ארץ ישראל. כאור החיים כאן מדגיש את הדבר הזה. גור בארץ הזאת, זה הארץ שלך, אתה גור בארץ, ואם אך ואחיך. יש כאן איזה ביטוי, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת. כלומר, ראש כל סור מרע, אל תעלה בדעתך לצאת מהארץ, אלא כן תישאר בארץ ישראל. כלומר, כאילו יש איזה מצב ביניים, אין מצב ביניים בפועל, אבל היציאה לחוץ לארץ היא מזיקה. יש שם תומת ארץ העמים. והמציאות בארץ ישראל היא מקדשת, היא מרוממת. היא לא רק מסלקת את אין את התומה של חוץ לארץ, אלא יש שם את הקדושה של ארץ ישראל. אז גם אל תרד מצרים, יכול הכתוב לומר, גור בארץ הזאת, אשר ויהי עמך ואברכך. אבל לא, צריך ללמד אותך. יציאה מארץ לחוץ לארץ היא מזיקה, יש בה טומאת ארץ העמים. וכלשאר בארץ ישראל יש בה מעלה, מעלת קדושת ארץ ישראל, גור בארץ הזאת ויהי עמך ואברכך. כי לך וזרעך אתן את כל ארצות האל. זהו, השטח הזה שהוא נמצא שם, ארץ פלישתים, ארץ חבל עזה, שם באזור שם, זה לך וזרעך. תן כל הרצות האל, וקימות את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך. עקב, אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. אברהם שמע מצוות, חוקים ותורות. מאיפה הוא ידע? עוד לא ניתנה תורה לישראל. חז"ל אומרים לנו שהאבות שמרו את כל התורה כולה. אבל איך? איך הם שמרו? אברהם נצטווה ברית מילה, הוא קיים. נצטווה לעלות לארץ ישראל, הוא קיים. אבל כל התורה, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. עוד מצוות אפשר להבין, כי מצוות זה דברים הגיוניים. נגיד מצוות שבין אדם לחברו זה בטח אפשר להבין. אז אברהם אבינו שהוא מאוד 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 חיפש בהתחלה את ריבונו של עולם, חיפש מי ברא כל אלה. מעצמו הוא התקרב לריבונו של עולם, והבין שיש כאן לעולם איזה תוכן, ואיזה מטרה, ואיזה ייעוד, ויש בורא עולם שהוא בעצם גבוה מעל גבוה, וכל העולם כולו הוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, ויש לזה איזה מגמה. וכיוון מה המגמה שיכולה להיות, הוא מסתכל על הטוב של העולם, על הכל שפע, זה הטוב של העולם, אז אם כן, יש כאן איזו מגמה חיובית של טובה, אז הוא התחיל לעבוד על עצמו, להיות עוד יותר טוב, עוד יותר טהור, עוד יותר זך, והקדוש ברוך הוא כבר נגלה אליו, והוא רוצה מאוד מאוד להיות קרוב אל ריבונו של עולם, אז הוא מתאר את עצמו, ובאמת בכל המעשים ההגיוניים הוא משתכלל. איזה סוג של השתכללות, סוג של בריאות כזאת נפשית, שהוא מבין, לא רק שהוא מבין שאסור לגנוב, או אסור לרצוח, אסור לפגוע באחרים, זה לא רק אסור, זה לא רק לא נכון, זה לא רוצה את זה. כלומר, כל האיסורים, הם גם לא רצויים, הוא לא רוצה. הוא מואס בכל, לא תחמוד. אדם רואה דברים יפים אצל השני, והוא חפץ בהם. הלב, הייתי רוצה שיהיה לי, אם הייתי יכול לקחת את זה, אם היה מותר לי לקחת את זה, הייתי לוקח. אבל אסור, אז הוא מתאפק, הוא לא לוקח. אבל הלב חומד, וזה לא יפה, לא... ואברהם, הלב שלו נהיה לב בכי כזה. מה שלא שלי, לא שייך לחמוד, זה לא שלי. אישה לא שלי, לא שייך לחמוד. בית לא שלי, לא שייך לחמוד, לא תחמוד. יש את רעך, ולא שאת רעך, מי שלא שלי, זה לא שלי. הלב לא רוצה, לא שאסור, מבין שזה אסור. אלא הוא מבריא את האופי שלו, והאופי שלו נהיה טהור, וכל המצוות שבין האדם, שהשכליות ההגיוניות, הוא כבר, לא רק שהוא שומר עליהם וקיים אותם, הלב שלו מתאים להם. הוא לא רוצה את הדברים הלא טובים, וכן אוהב לעשות חסדים ולעזור לאנשים, ולא עושה את זה מפני שצריך, מפני שזה נכון, לא רק מפני שצריך זה נכון, אלא מפני שנהיה לו לב, לב בריא, לב שרוצה את, את כל הטוב ומואס בכל הרע. הוא נטהר, על ידי שהוא נטהר במצוות, אז אחר כך, מאיפה הוא יודע חוקים? חוקים זה דבר שבלי טעם, הוא לא יודע. אבל אחרי שהוא התקדם כל כך, הרי החכמים זיכרונם לברכה אומרים שזאת חוקת התורה, החוקה היא הטעמים של הנסתרים, פרשת פרה, לך לא גיליתי את הטעמים שלה, יש אבל טעם, טעם עמוק, טעם מאוד מאוד נסתר, אבל יש טעם, זה לא סתם איזה גזרה שאין לה שום סיבה פנימית, אלא עמוקה כל כך נסתרת שקשה להבין אותה באופן אנושי. אבל כשאדם מתעלה באנושיות שלו מאוד מאוד מאוד, החוק, גם הוא מבין את הטעם של החוק. כך אומר רב נחם בן מויטובסק, בעל פרי הארץ. אתם יודעים שרב נחם בן מויטובסק, הוא היה מגדולי החסידות, ממש מגדולי הגדולים, תלמידי המגיד ממזריץ', הוא עלה עם הקבוצה הראשונה לארץ ישראל, קבוצת החסידים הראשונה, בראש הקבוצת החסידים, היו לו אלפי חסידים, וחוץ לארץ הוא היה רבו של הרבי של חב"ד, של בעל התניא. בהתחלה בעל התניא הלך איתו לארץ ישראל, אבל אחר כך באמצע הדרך הוא החליט בכל זאת להישאר בחוץ לארץ. ורב נחם בן מויטובסק עלה עם כמה עשרות משפחות, בעשרות בודדות, עלה לארץ ישראל, בהתחלה לצפת, אחר כך בטבריה, ושם הוא קבור. אז מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. כלומר, הגיעו האבות לבריאות כזאת של דביקות בריבונו של עולם, שמעצמם הם קיימו את כל התורה כולה. המאור עיניים, רב נחום בן צ'רנוביל, אומר, מסביר עוד תוספת הסברה לעניין הזה. אדם, יש בו רמח איברים ושסה גידים. ויש רמח מצוות ושסה לא תעשה. רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, כנגד רמח איברים ושסה גידים. זה לא במקרה, שבמקרה יצא איזו התאמה כזאת. בין האיברים של האדם ובין המצוות, בין הגידים ובין העבירות, בין האיסורים. זה משהו מהותי. לאדם יש נשמה פנימית. הנשמה הפנימית מתגלה ברמה איברים ושסה גידים. זאת אומרת שלנשמה הפנימית יש שסה של כוחות רוחניים מופשטים מאוד מאוד. ורמח של כוחות מיוחדים פנימיים מאוד מאוד, והם מתגלים אחר כך באיברים של אדם. הם מייצרים אפילו את האיברים של אדם. בהתחלה, איך אדם נוצר? הוא נוצר מטיפה משהו שיש בה, בטיפה הזאת היא גם שכל, גם חיות, שהוא די שאחר כך מזה אדם חי. חי וחושב ומרגיש, וכל כוחות הרוחניים והגשמיים הם היו תמונים בפנימיות הזאת. הפנימיות הזאת זה לא טיפה, זה משהו רוחני שהטיפה היא הלבוש של משהו שבפנים שם יש משהו רוחני, משהו רוחני. הרוחניות הזאת היא מלובשת עם גשמיות. ואחר כך היא מופיעה בגוף של אדם, נוצר גוף שלם, הרמה החיברים, שעשה גידים. בפנים יש נשמה פנימית שהיא המקור של כל הכוחות האלה. וזה המקור, מקור רוחני. זה נשמה, נשמה אלוקית. זה בעצם כל המצוות נמצאות בתוך הנשמה, באופן טבעי. אבל כמוסות, מקוסות, כמו שאנחנו לא רואים את הנשמה. רואים את, גם את השכל לא רואים. אבל יש בתוך המקור של כל הכל, של הכל, זה הניצוץ האלוקי שיש בנם. והוא מתגלה ברמח איברים ושסגידים. זאת אומרת שכל עבר ועבר הוא באמת, יש בו גילוי של איזשהו תוכן פנימי עליון. מבשרי איך זה אלוקה. מתוך התבוננות בעצמי, בכוחות הפיזיים שלי, שיש להם מקור רוחני יותר, ועוד יותר פנימי, ועוד יותר פנימי, ועוד יותר פנימי, וזה בעצם מביא את האבות מתוך תוכם לגלות את ריבונו של עולם. הניצוץ האלוקי שבתוך תוכם, לגלות את רצון השם בכל המצוות. ככה זה אומרים, שהאבות מעצמם למדו תורה. יש אומרים, שתי קהילותיהם נעשו כשני רבנים, למדו תורה. זאת אומרת, משהו מתוך תוכם. על ידי שאדם מתאר את עצמו, מזכך את עצמו, אז זה המיוחד של האבות. האבות היו לא מצווים ועושים. זה, הם הפסידו. כן, הדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. התוספות במסכת קידושין אומר, מפני שהוא צריך להתגבר על יצר הרע. כשאומרים לאדם לעשות, יש לו יצר הרע. לא. אם לא אומרים לו להתנדב, אז הוא מתנדב. למה? כי הוא יכול גם לסרב, אז זה תלוי בו. אבל אם זה מישהו אחר מכתיב לי, זה אני לא רוצה. אז מצווה ועושה, הוא כאילו יותר מתייסר בקיום, אז לפונקציה רגרה. ככה תוספות מסביר. הראית והמסביר גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שמצווה עושה את רצון השם. מי שלא מצווה הוא עושה מה שהוא רוצה. אז זה פחות גבוה. הוא אמנם הוא רוצה טוב, הוא רוצה לעשות, לעבוד את השם. אבל הוא לא נצטווה. אבל מי שמצווה ועושה את מה שהוא מצווה, אז זאת אומרת רצון השם עכשיו מתגלה על ידו. אז זה מדרגה יותר גבוהה. אבל הסדר היה צריך להיות ככה, שבהתחלה ראשי האומה, ראשוני האומה, אבות האומה, הם עושים את רצון השם מעצמם, לא מצווים. וזה בונה באומה בסיס פנימי כזה, שהבסיס הזה הוא כל כך היה הכרחי, היה צורך בזה, שהאומה תתחיל בהתחלה מטיביות שלה. אחר כך יבוא על זה ציווי השם, ומיני ומיני, האומה תהיה בשלמותה. והחכמים אמרו לנו, שאדם צריך לשאוף מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אברהם, יצחק ויעקב. להגיע למצב הזה, שאנחנו מעצמנו רוצים לעשות את רצון השם. לא מפני שבלבד מפני שאנחנו חייבים לעשות את רצון השם. לא מפני שזה, כיוון שרצון השם ברור לנו שהוא נכון והוא צודק, ולא רק בגלל השכר והעונש, אלא בגלל שזה מה שאם זה כתוב הוא רוצה, זה מה שצריך לעשות, כי זה נכון. לרצות, הרצון הקדוש ברוך הוא רוצה שנימד תורה, אנחנו רוצים לימד תורה, אנחנו אוהבים את התורה, אנחנו ממשכים אליה. אנחנו רוצים לקיים את המצוות, זה צורך שלנו, זה צמאון, זה רעב, לעשות את רצון השם. ואחרית, הקדוש ברוך הוא משיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, מחבר בעצם את שני הצדדים הללו של מצווים ועושים, של אינו מצווים ועושה, וזה המצב האידיאלי השלם. ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו צריכים את היסוד הזה לבנות. לבנות את הבריאות הזאת שכל מה שאנחנו בעצם מצווים זה צורך נפשי שלנו. יש כאלה שיגידו, אם זה צורך נפשי, אז זה לא עבודת השם. התפלפלו, כן? יותר טוב שזה יהיה חובה. לא שאני רוצה, אם אני רוצה אז זה לא טוב. זה המצב השלם, שאתה רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אין דבר יותר גדול מזה. שאתה, ומה שהוא רוצה גם אתה רוצה. יש כאן הזדהות מלאה של של התאמה מלאה של רצון אדם עם רצון השם. לעבוד את השם מאהבה, מאהבה ומירה, ונראה את הרוממות. בעזרת השם.